כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 11 באפריל 2021 והיום בעולם. הנסיך צ'רלס נפרד מהדוקס מאדינבורו, אבא הנסיך פיליפ.
was a very special person who I think above all else would have been amazed by the reaction and the touching things that have been said about him. And from that point of view we are my family deeply grateful for all that. It will sustain us in this particular loss and at this particularly sad time.
אבא היקר היה איש מיוחד מאוד שמעל הכל היה נדהם מן התגובה ומהדברים הנוגעים שנאמרו אודותיו. המשפחה שלי אסירה תודה על כל אלה. הם יחזקו אותנו ברגעי האובדן בזמן העצוב הזה. הצבא הבריטי ציין אתמול את מותו של הנסיך בשורה של מתחי כבוד. בשעה 2 שעוננו פתחו כוחות הארטילריה בירי תותחים שנמשך 41 דקות, מתח בכל דקה עגולה. אותם כלים ממש מתקופת מלחמת העולם הראשונה, ששימשו גם בחתונתו של הנסיך עם המלכה אליזבת ב-1947. מהומות שלא נראו כמותן כבר יותר מ-20 שנה בצפונה של אירלנד.
The disorder last night was at a scale that we have not seen in recent years in Belfast or further afield. The fact that it was sectarian violence and there was large groups on both sides of the gates at Lanark Way again is something that we have not seen for a number of years.
מדובר בעימותים בינלאומיים שלא ראינו כמותם שנים רבות, אומר מפקד המשטרה המקומית בבלפאסט. העימותים בין הכוחות הלאומניים האירים ליוניוניסטים הפרוטסטנטים תורכי בריטניה מתחדשים על רקע הסכם הברקסיט שהעניק לצפון אירלנד מעמד מיוחד שמותיר אותה בזיקה כלכלית גבוהה יותר עם הרפובליקה של אירלנד והאיחוד האירופי. סוכנות הגרעין האיראנית הודיעה כי מערכת החשמל במתקן הגרעיני בנתנז נפגעה באופן חלקי בשל תקלה. רק אתמול הכריזה איראן על התקנתן של סרכזות חדשות להשארת אורניום.
من باز هم اینجا یک بار دیگر تاکید میکنم تمام فعالیت های هسته‌ای ما
سوهانی تکش کی ایران مفتحت گرین רק למטרות אזרחיות ואין לה כוונה לפתח נשק גרעיני. את ישראל הטיעונים הללו לא משכנעים. עשרות הרוגים בעיר בגוש במיינמר מירי של כוחות הביטחון על רקע הפגנות נגד ההפיכה הצבאית. בקהילה הבינלאומית מעריכים כי מאז השתלטות החונטה בחודש פברואר נהרגו 600 בני אדם. וגם האם מתקרב היום שבו להקת קווין תפיק מוסיקה חדשה? במשך שנים מלווה את הלהקה הזמר אדם למברט בסבב הופעות מוצלח ברחבי העולם, על תקן מחליפו של פרדי מרקיורי המנוח. ביממה האחרונה נודע כי הלהקה והסולן מנצלים את תקופת הקורונה לצעד נוסף ביחסים, חיבור מוסיקה מקורית חדשה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני קרן בר ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם. גורם בפרלמנט האיראני סבור שהתקלה החשמלית בנתנז היא חבלה מכוונת. לדבריו ניתן להעריך שמדובר בפעילות סייבר ישראלית. דובר ארגון האנרגיה האטומית שדיווח על התקלה במתקן ההשערה מסר שאף אדם לא נפגע באירוע הזה. על פי פרסומים זרים, ישראל הצליחה לפגוע בעבר בסרקזות בנתנז באמצעות תולעת הסייבר סטאקסנט. האם זה מה שקרה הפעם? אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
פחות מיממה מהחנוכה החגיגית של הסרקזות החדשות באתר הגרעיני בנתנז שבמרכז איראן, אירע שם היום פיצוץ שמקורו לא ידוע.
סוכנגוי סוזמון אנרגי אטומי אז ווגו חדסי דרבחשי אז שווקי תוזי ברג את האסיסות הגניסוזי אחמד ירושן נתנז.
דובר הארגון לאנרגיה אטומית דיווח על התקלה בחלק מרשת החשמל של האתר הגרעיני שהיד אחמד ירושן בנתנז. לדבריו, התאונה לא גרמה לנפגעים או לזיהום כלשהו. נסיבות התאונה נחקרות, כך הודיעה סוכנות החדשות האיראנית כשהיא מצטטת את ההודעה הרשמית של הארגון האיראני לאנרגיה אטומית. ספק אם העולם ידע יום אחד את הממדים האמיתיים ואת המקור האמיתי של התקלה הזאת, אך התזמון בוודאי מעלה תהיות רבות, שהרי התאונה הראה שעות ספורות לאחר טקס ממלכתי להפעלת כמה סרקזות חדשות להשערת אורניום.
עמליות גזדהי במושינוי נסל ג'דיד סנטריפיוג דר מושתמי גניסוזי נתנזרו.
התחילו את הפעולה להזרקת הגז לסרקזות הדור החדש של האתר להשערת אורניום בנתנז. כך הורה אתמול בוועידת וידאו נשיא איראן חסן רוהני. הוא הדגיש כמובן שלפעילות הגרעינית של איראן אופי אזרחי לחלוטין, ושהשאיפה לנשק להשמדה המונית אינה מתיישבת עם הערכים האיראניים, כפי שהדגיש לו אחת המנהיג העליון אייתולה עלי חמינאי. ואולם, לאיש אין ספק שאיראן מפעילה את הסרקזות החדשות בניגוד להסכם על הגרעין האיראני של שנת 2015, דווקא עכשיו, כשהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מנסה לתווך בין טהרן לבין המשתתפות הנותרות של ההסכם, סין, רוסיה, גרמניה, צרפת ובריטניה, את חזרתה של ארצות הברית, שביטלה את חלקה בהסכם בשנת 2018, ביוזמתו של הנשיא דונלד טראמפ. מאז חידשה וושינגטון באופן חד צדדי את העיצומים נגד טהרן, דבר שאפשר לאיראן להתנער לגמרי מהתחייבויותיה במסגרת ההסכם, ולחדש בשנת 2019 באופן כמעט מלא את פעילותה הגרעינית. כעת לא נראה שטהרן מתכוונת לחזור לאותה המתכונת כמו לפני 6 שנים.
قرار ما این بود که ما عضو این معاهده باشیم شما ما رو یاری کنید شما ما رو کمک کنید وسایلی که ما نیاز داریم آژانس که فقط
העסקה שלנו הייתה שאנו נהיה חלק מההסכם הזה ואתם תסייעו לנו ותספקו לנו את הציוד הדרוש. תפקידה של סבא אינו רק לפקח ולכתוב דוחות, תפקידה החשוב הוא גם לתמוך ולסייע. באיזו צורה עזרתם לאיראן עד כה? כך תהה אתמול נשיא איראן וטען שזאת תהיה הדרישה העיקרית של מדינתו מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מהמדינות המתועסות ומן העולם כולו. טענה שמלמדת על הכיוון שטהרן בחרה בו בשיחות העתידיות עם הקהילה הבינלאומית.
וכך זה נשמע אתמול בבריטניה, מתחי הכבוד לזכרו של הג'נטלמן הראשון של בריטניה, בעלה של המלכה, הנסיך פיליפ. בריטניה בעבר לאומי שימשך 8 ימים בעקבות מותו של הנסיך פיליפ, שהיה צריך לחגוג השנה 99. הלווייתו תתקיים בארמון ווינזור ביום שבת הקרובה. דיווחו של כתבנו עידו סואן. שלום עידו.
שלום, שלום איראן. אז כן, הלווייתו של הנסיך פיליפ תארך במסגרת הגבלות הקורונה, שלמעשה משקפות גם את רצונו בתפיות מינימלית, 30 איש בלבד יורשו להשתתף בה, ולפיכך הודיע ראש הממשלה ג'ונסון שיעזר מהאירוע, כדי כמובן לאפשר לרבים ככל האפשר מבני משפחת המלוכה להשתתף בו. מי שצפוי כן להגיע הוא הנשיא הארי, בביקור ראשון מאז ויתר על תפקידו, בן מלוכה, ועבר לקליפורניה. אשתו מייגן מרקל שנמצאת בהיריון מתקדם לא תגיע בעצת רופאה. ההלוויה הרמת הוא עבר בשידור חי בטלוויזיה, למרות שמדובר ב-ceremonial funeral במקום state funeral, שזה קצת פחות רשמי, אבל עדיין בהחלט אירוע שיועבר בשידור חי. ארונו של פיליפ יוצב בכנסייה הפרטית שבארמון ווינזור. משפחת המלוכה עצמה תקיים שבועיים של אבל. עוד חודשיים ערן, תיקון קטן, היה אמור לחגוג 100 ולקבל איגרת מאשתו המלכה אליזבת, כמו כל אזרח שמגיע לגיל המופלג הזה. בואו נשמע את הנסיך צ'ארלס, בנו, מספד לו היום.
My dear papa was a very special person who I think above all else would have been amazed by the reaction and the touching things that have been said about him, and from that point of view we are, my family, deeply grateful for all that. It will sustain us in this particular loss and at this particularly sad time.
סבי היקר היה מתרגש מכל המחוות, ואנחנו מודים לכם, זה עוזר לנו מאוד בתקופה הקשה והעצובה הזאת שלנו. אז כן, ערן, הנסיך פיליפ הלך לעולמו, המלכה עכשיו תיוותר מעט יותר לבדה. הנסיך פיליפ היה איש סודה, כפי שנאמר, והיא התייעצה איתו רבות, ובהחלט בריטניה אבלה, למרות שאגב בחייו הוא היה עכשיו לדמות שנויה במחלוקת, לא חסך התבטאויות אלו ואחרות שמשום מה מוצנעות בימים אלו.
אבל ללא ספק העניק איזה סוג של יציבות במשפחת המלוכה. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה לך.
תודה, ערן.
מותו של הנסיך פיליפ דוקס אדינבורו מעלה שאלות רבות לגבי המשך כהונתה של המלכה אליזבת ומקומו של הנסיך צ'ארלס בעתיד. פיליפ נחשב המפשר במשפחה. מה באמת יקרה עכשיו? אנחנו אומרים שלום לחוקרת התרבות ומומחית לבית המלוכה הבריטי מירי קרימולובסקי. שלום מירי.
שלום, שלום ערן.
סוף שבוע עמוס אני מניח גם אצלך. ביטול של הנסיעה לקראת יום הולדתו של הנסיך פיליפ. יום עצוב לכל אוהדי הממלכה הבריטית.
יום עצוב, וצריך לומר שבמובנים מסוימים, למרות שהמלכה היא מלכה והוא היה האיש שמאחור, העם הבריטי, והזכרת קצת את הפליטות פה שלו, מאוד אהב את הנסיך הזה, כי אתה יודע, כי אוהבים תמיד, הוא היה ספורטיבי, הוא היה גבוה, הוא היה בלונדיני עם עיניים כחולות, אתה יודע, לא להאמין, אבל הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים, והוא גם היה האיש בממלכה ידעו, הוא בוודאי אחרי הקטע, שדווקא החלק הזה בכתר הוא מדויק, שהוא באמת היה האיש שתמיד היה המפשר. אגב, גם כעת, ואתמול דיברתי עם מחלקת התקסים, וסיפרה לי בחורה במחלקת התקסים, שגם כעת המלכה בעצם ציפתה שהוא יגיע הביתה וידברו על הבעיה האמריקנית, מה עושים, איך עושים, ובמובן הזה קצת מדאיג מה הולך להיות, כי המלכה היא מלכה קשוחה, ומה שנקרא לא שוכחת ובדרך כלל גם לא סולחת. ואיך זה עומד להתנהל? אגב, נאמר לי גם שהמלכה שרויה בצער עמוק ביותר. האישה הזאת שהיא בדרך כלל קשוחה, עברה מלחמות, עברה בעיות.
זה טבעי, 72 שנים הם חיו יחד. נכון. זה לא פשוט.
וצריך לומר שהוא אמר פעם, והיא באמת הצילה את חייו, אתה יודע, הייתה לו ילדות קשה, למעשה הוא לא גדל, לא אצל הוריו, לא היה לו בית, לא היה לו כלום. היא הצילה את חייו, אבל במופנים מסוימים גם הוא אותה. בכל המשברים הגדולים, הוא היה האיש שבאמת נתן כנראה את העצות הטובות, כי הקשר שלו עם הילדים היה יותר יומיומי מאשר שלה.
הזכרת את הסדרה הקטר, מה שהיה מאוד בולט בסדרה הזאת, הוא במידה רבה היא האכזבה שיש לנסיך פיליפ מבנו צ'ארלס, מי שעומד להיות המלך הבא, ואפשר להניח שהסיפור הזה נמצא יותר ויותר על השולחן ככל שאנחנו מתקדמים בחילופי הדורות.
אז דע לך שעל פי באמת אנשים שדיברתי איתם בבריטניה, אומרים שהנאום, זה אפילו לא נאום, כמה מילים האלה שכרגע עידו השמיע לנו, פתאום אנשים מסתכלים עליו אחרת, הוא נהיה כל כך אנושי, והקהל הבריטי מאוד מאוד מחובר אליו, ובכלל, לפי סקרים זה מעניין שהקהל הבריטי שפעם מאוד התנגד שהוא יהיה המלך הבא, בהחלט כן חושב שהוא יכול לעשות את העבודה הזאת בצורה טובה ביותר, ומאוד יכול להיות שעכשיו תהיה איזו התפתחות מעניינת, למרות שהמלכה עומדת על כך שהיא כן תמשיך ותמלוך בממלכה. אבל דווקא
בואי נזכור, הגברת שלו... לא צעירה, היא בת 94, זקרה מתישהו בשנים
נכון,
הקרובות.
נכון, היא עוד כמעט בת 95, אבל צריך לומר, אני תמיד מזכירה את זה, כי אני זוכרת שבילדותי גם תמיד דיברנו על זה. האישה הזאת לא הייתה חולה אף פעם, אפילו לא באנגינה ובשפעת, אתה יודע, היא פשוט יש לה את החלק הגנטי החזק. אני פעם אחרונה הייתי לפני, אז אני רואה שזה עוד מעט 20 שנה, 2002, בלוויה של המלכה האם, שמתה בגיל 102. היא הייתה באמת אישה חזקה, אגב הייתה לה הלוויה אחרת לגמרי ממה שצפויה כאן, כאן זה צפוי להיות משהו יחסית מינורי, ואז זה היה, כל בריטניה הייתה בחוץ, כולם באו, אתה יודע, לחלוק כבוד לאישה הזאת, שאמרה, אנחנו נשארים בלונדון, בבליץ, עם הילדות שלה, כן? היא הייתה מאוד מאוד אהובה, והיא הייתה מלכה, צריך לזכור שהוא בסך הכל נסיך, זה הרבה 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 פחות ממלך, וגם בגלל הקורונה, אבל בהחלט יש קשר, האירועים האלה, והדברים של צ'ארלס, חיזקו את הקשר של האנשים עם
בית המלך. טוב, השאלה אם זה מספיק, ואנחנו עוד לא אמרנו שום דבר על הנסיך הרי שמגיע וודאי יעמוד בראש סדר היום של כל כלי התקשורת בבריטניה, כי מה לעשות, אין על מה לדווח מלבד הגעתו של הנסיך הרי, לפחות עד הלוויה בשבת.
נכון, אבל אני יכולה לומר לך שכבר לפני כמה ימים כשאמרו, היא מחכה לתשובת הרופא, אני ידעתי בוודאות שהיא לא תגיע. היא קצת בבעיה, זה יצא מאוד לא נעים, כולל המחלה של הנסיך פיליפ, שהוא שוכב כך בבית החולים ויש את הרעיון הזה. אין ספק שתהיה שיחה לא פשוטה עם סבתא שלו, אבל יכול להיות שבנסיבות האלה הדברים יסתדרו אולי טוב יותר, ויש לקוות שכך באמת יקרה, כי הנזק היה נזק גדול ביותר.
מירי קרימלובסקי, מומחית לבית המלוכה הבריטי, תודה רבה לך.
תודה, ערן.
ושלום לפרופסור שלמה שפירה.
שלום.
ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן. סיפור בריטי או שסיפור כלל אירופי מותו של הנסיך פיליפ?
זה סיפור בריטי, זה טרגדיה כמובן של משפחה אחת, אבל עבור אומה זה תחילת סופה של תקופה. הנסיך פיליפ הלך לעולמו, המלכה כבר לא בחורה צעירה, ואולי זה מין חזרה גנרלית לקראת היום שבו היא תרד מהבמה בצורה זו או אחרת. אבל גם הברקסיט וגם שינוי בבית המלוכה, אין ספק שזה משפיע מאוד על בריטניה כולה.
הזכרת את הברקסיט, ואנחנו רואים מה עובר על צפון אירלנד בימים האחרונים. גל של מהומות חסר תקדים, לפחות מאז שנות ה-90, הרות שלא נראו באוטונומיה הזאת, מאז שנות הפרעות שמכונות באי הצרות, מאז שנות ה-70 עד שנות ה-90. עכשיו חוששים בבלפאסט, מלילות ארוכים של אלימות, הסיפור הזה רק הולך ומסלים, מה קורה שם?
האלימות מתחזקת מאוד. צריך לשים לב שמציינים בצפון אירלנד 23 שנה להסכם גוד פריידי שסיים את הגל הקודם של האלימות הנוראה בין הקתולים לבין הפרוטסטנטים. האנשים שיוצאים לרחובות בלילות עכשיו זה דור צעיר שלא היה אפילו חי באותה תקופה. זה חבר'ה צעירים בשנות ה-20 שלהם שלא מכירים את ה-IRA הישן, אבל נלחמים אחד בצד השני. אז צריך לזכור שההסכמים הפוליטיים הביאו לניהול הסכסוך, אבל לא לדעיכתו, והאיבה והשנאה בין קתולים ופרוטסטנטים, שהייתה קיימת מאות שנים, לפחות 800 שנה, התגברה מאוד בגלל ההסכם של הברקסיט, שאומר שלמעשה הגבול יהיה עכשיו לא בין צפון אירלנד ודרומה, אלא סביב כל האי של אירלנד כולו.
או במילים אחרות, התחזקה הזיקה עם הרפובליקה של אירלנד, הקתולית, והתערר הקשר עם הממלכה הבריטית.
לחלוטין. הפרוטסטנטים שנקראים יוניוניסטים, מלשון תומכי האיחוד עם בריטניה, מוצאים את עצמם במתקפה, הם מרגישים במגננה.
וזה למרות שצריך להגיד, הם היו בממשלה יוניוניסטים, הממשלה של תרזה מיי.
כן, כולם יושבים בממשלה, אבל השפעה אמיתית על המסע ומתן של הברקסיט לא הייתה להם. עד הרגע האחרון התווכחו האם יהיה או לא יהיה גבול בתוך אירלנד אחרי הברקסיט, והפשרה שהגיעו אליה היא פשרה שלא משכנעת אף אחד משני הצדדים.
טוב, אז אף אחד לא מרוצה מהסכם הברקסיט הזה. מצד שני, יש חיסונים בבריטניה שאולי משכנעים את העם הבריטי שהצד הזה היה בכל זאת כדאי ומשתלם, כי בריטניה הולכת ויוצאת מהמשבר הזה של הקורונה.
גם הנושא של חיסוני הקורונה והקורונה בכלל מחדד ומקצין את האלימות בצפון אירלנד. מצד אחד, הממשל ביטל את המצעדים של הפרוטסטנטים. כל שנה הפרוטסטנטים היו צועדים בצורה מאוד פרובוקטיבית באזורים של קתולים. מצד שני, כאשר פעיל IRA בשם בובי סטורי נפטר לא מזמן, אז הקתולים יצאו למרות ההגבלות של הקורונה, ואלפי אנשים השתתפו בלוויה. והפרוטסטנטים אומרים, רגע, למה אתם עושים איפה ואיפה? למה להם מותר ולנו אסור במסגרת התקנות של הקורונה? וראינו הרבה אלימות בלילות האחרונים, ולצערי אני חושב שהדבר ילך ויחמיר.
הדור הצעיר הזה, כפי שציינת, שלא חווה את שנות ה-70 וה-90, אולי משום כך הוא לא חושש להתאמת מחדש?
להפך, עבורם אותם אנשים של ה-IRA הם כביכול גיבורים של התרבות. אתה רק מסתובב בבלפאסט או בדרי ורואה את ציורי הקיר הענקיים על הבניינים שם, אנשים שהם לא הכירו, אבל עבורם הם איזשהו סמלים של המאבק, וכנראה שכל דור באירלנד צריך לתת את ליטרת המאבק שלו כדי להמשיך את המאבק הזה בחיים.
נקווה שזה יהיה ליטרת מאבק ולא ליטרת בשר, למרבה הצער באימותים האלה. גם זה קורה. פרופסור שלמה שפירא, תודה רבה לך.
תודה לכם.
השעה הבינלאומית בארצות הברית יחל מחר השבוע השלישי במשפטו של דרק שאובין, השוטר החשוד בחניקתו למוות של ג'ורג' פלויד במיניאפוליס. התביעה עדיין מציגה את העדים מטעמה שמפרטים את נסיבות מותו של פלויד. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום אירן.
מה למדנו מהשבוע השני של העדויות?
מה שראינו בשבוע השני זה בעצם איזשהו מעבר מהחלק הרגשי שאפיין את השבוע הראשון, אותן עדויות קוראות לב של האנשים שעמדו בסביבה הקרובה במעגל שם וראו את דרק שאובין חונק למוות את ג'ורג' פלויד. עכשיו עברנו לדיון שהוא לכאורה טכני, אבל בעצם נגע אולי בשורש המשפט עצמו, מה הרג את ג'ורג' פלויד. ולכן ראינו על הדוכן מצד אחד שורה של רופאים ומומחים רפואיים, מצד שני שורה של אנשי משטרה, ומה שהם באו להגיד זה שני דברים. האחד, אנשי המשטרה בעצם העידו שמה שדרק שאובין עשה, אותה הישענות בברכו על צווארו של ג'ורג' פלויד במשך דקות ארוכות, אינה נוהל משטרתי מקובל, היא עומדת בניגוד לתקנות, בניגוד לנהלים, בניגוד לכל מה שהשוטרים הוכשרו לו ואומנו לקראתו. זה חשוב כי זה לא מקובל לראות שוטרים שמעידים נגד עמיתיהם, כאן הדבר הזה היה ברור לגמרי, והשני היה של הרופאים, המומחים, הפתולוגים, המומחים לענייני נשימה, שהם העידו שהסיבה למותו של דרק שאובין הייתה חנק. למה זה חשוב העניין הזה? זה חשוב כי מה שההגנה מנסה לומר, ותנסה כאשר יגיע גם תורה לזמן עדים, זה שג'ורג' פלויד בסופו של דבר מת בגלל שהוא צרח סמים, ובגלל שהיו לו בעיות לב, לא בגלל שדרק שאובין חנק אותו. העדויות כאן היו חד משמעיות בכיוון השני. הנה דברים שאמר אנדרו בייקר, הפתולוג הראשי של המחוז, במשפט השבוע.
You found then, and do you stand by today? That the manner of death for Mr. Floyd was, as you would call it, homicide.
Yes, I would still classify it as a homicide today.
What today remains your opinion as to the cause of death for Mr. Floyd?
So my opinion remains unchanged. It's what I put on the death certificate last June. That's cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual restraint and neck compression. That was my top line then. It would stay my top line now.
סיבת המוות לא השתנתה, כפי שכתבתי אותה בתעודת הפטירה אומר דוקטור בייקר, מדובר בקשל לבבי שנבע מחניקה, זוהי המסקנה שלו, ואנחנו נמשיך לראות השבוע כאשר העדויות יתחדשו, את המשך הדיון הזה, שוב, הקו של התביעה בעניין הזה הוא שדרק שובין פעל במכוון, שהוא פעל בניגוד לנהלים, ושיש רק סיבה אחת למותו של ג'ורג' פלויד, וזה החניקה של שובין.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו לקורונה בעולם, ציון דרך משמעותי במאבק נגד המחלה בהודו. המדינה חוצה את רף 100 מיליון המחוסנים. שלום לבן יניב.
כן, שלום אירן.
אנחנו פותחים עם מודי ועם הודו.
לגמרי, אז אולי חדשות טובות, אחרי שבשבוע האחרון אנחנו מדווחים על עלייה ענקית פשוט בתחלואה, אז לפחות ידיעה אחת שיכולים להתנחם בשם, שהם עוברים באמת את 100 מיליון המחוסנים בהודו, זה בתוך 85 ימים בלבד מאז שהם התחילו את מבצע החיסונים, ומבין המדינות שיש להם כמויות כאלה של אוכלוסייה, היא המהירה ביותר לעשות את זה. מקודם ארצות הברית הגיעה 89 ימים לאחר תחילת מבצע החיסונים שלה ל-100 מיליון מחוסנים.
נזכיר, אנחנו מדברים על מדינה של 1,366,000,000, כך ש-100 מיליון זאת התחלה יפה, אבל זה אפילו פחות מ-10%.
לחלוטין, וגם אנחנו מדברים על זה שרוב מנות החיסון בינתיים מופנות לבני 45 ומעלה, ורוב המחוסנים עד עכשיו ברובם, רק כדי להבין, זה רק עובדי רפואה וכמה מיליונים מבני ה-60 ומעלה, אז באמת יש להם שם עוד דרך ארוכה, ובאמת אולי הדבר הזה אפילו לא מצליח להסתיר את מה שקורה באמת בבתי החולים שם, ובכלל בנתוני התחלואה. ביומה האחרונה הם מדווחים על 156,000 נדבקים ביום אחד, זה ללא ספק מאז פרצה המגפה לפני יותר משנה, ובמהלך סוף השבוע נרנדה מודי, ראש הממשלה, אחרי שבועות של גל שני שהולך ומחמיר, מתייחס לראשונה בקולו לגל השני, אז בואו נשמע את הדברים שם.
קורונה כה פרסר כה רוקנה כליה, פיר סי, יודה סטר פר קאם קרנה אבשה. סתווין, תמאם צ'ונאותון כה באוג'ו, המארי פארס.
כן, אז מודי אומר, יש שוב הכרח להיכנס למלחמה הזאת, מלחמת החתחתים, הוא קורא לזה כנגד נגיף הקורונה, על אף כל האתגרים בזמן הזה, יש לנו ניסיון טוב יותר, יש לנו את המשאבים, ויש לנו את החיסון בהשוואה למה שהיה לנו בשנה שעברה, אנחנו יכולים לעשות את זה, ובאמת החדשות האלה מגיעות אל המשך המשבר הגדול בתחלואה, בתי חולים קורסים, בעיקר במומבי ובדלהי, שתי הערים הגדולות והחשובות ביותר בהודו. אנחנו נמשיך לעקוב ולראות.
בוא נעבור מכאן לארצות הברית, שם יש חשש מגל רביעי, למרות שראינו ירידה בשבועות האחרונים, ואפילו איזושהי תחושה שהחיסון, יש כבר 30% מחוסנים שם, מתחיל לתת את אותותיו.
כן, ובאמת הצוות של הנשיא ביידן בראשות דוקטור פאוצ'י כל הזמן מדברים על העניין הזה, שרואים גם את ההתקדמות במבצע החיסונים, אבל גם מצד שני עלייה מאוד מאוד גדולה בתחלואה, ובסוף השבוע האחרון 32 ממדינות ארצות הברית כבר מדווחות על עלייה משמעותית בתחלואה. מערכות הבריאות המקומיות מתכוננות למחסור בחיסוני ג'ונסון אנד ג'ונסון שכבר נכנסו שם למאגרים, כשבשבוע הבא יפוזרו רק 700,000 מנות חיסון, זו לעומת כמעט 4 מיליון מנות בשבוע שעבר, באמת בתוך כך מישיגן היא אולי כעת המוקד החם ביותר של תחלואת הקורונה, עם זינוק של 60% במספר הנדבקים בשבועיים האחרונים. המושלת גרצ'ן וייטמר הכריזה בשישי האחרון על החמרה בהגבלות למשך 14 ימים, עם דגש גדול על הגבלות על נוער וילדים, לרבות מעבר בתי ספר ללימוד מקוון, והפסקת פעילות קבוצות הנוער וחוגי ההתעמלות, מוקדים שנתפסים עכשיו כמקדמי תחלואה. בואו נשמע את הדברים שאמרה המושלת במהלך סוף השבוע.
We have to fight back against COVID-19 variants. We have to get vaccinated to keep you and your family safe. We're going to have some tough weeks ahead. So I'm asking everyone, please, take this seriously. This is my ask to you.
כן, אז המושלת ויטמן מדברת על שבועות קשים שהולכים לבוא על מישיגן, עלינו ללחום ביחד כנגד זני הנגיף הקורונה, עלינו ללכת ולהתחסן, עלינו להגן על המשפחות שלנו, אני מבקשת מכם, אנשי מישיגן, תעשו ותתנהגו באחריות. בינתיים בפלורידה איראן, שגם שם אחוזי התחלואה הולכים ועולים, ההפקרות הציבורית נמשכת, אתמול במיאמי נראתה שם הפגנה של מאות בני אדם ללא מסכות, הם הפגינו נגד ההגבלות ואף שרפו מסכות כאות מחאה. ובחופים, בחופי פלורידה, נצפים אלפי בני אדם מכל חלקי ארצות הברית, בעיקר צעירים שבאים לחופשת האביב, כאילו אין קורונה, אז שם חגיגת האין קורונה נמשכת. ונסיים בדרום אמריקה, שם רוב מדינות היבשת מתמודדות עם גל תחלואה כזה או אחר. מעניינות הפעם במיוחד הן פרו ואקוודור, שבשתי המדינות האלה יקשו היום האזרחים לקלפיות על מנת לבחור נשיא חדש, בעוד באקוודור יהיה זה הסיבוב השני לנשיאות המדינה. בפרו התמודדו, שים לב רן, כ-18 מועמדים במסגרת הסיבוב הראשון. המדינה שידעה טלטאות פוליטיות, כולל הדחת הנשיא הקודם במהלך השנה האחרונה, חובה כעת גל תחלואה חריף במיוחד. הנשיא המכהן פרנסיסקו סגסטי מודה אתמול בהצהרה מיוחדת, כשלנו בניהול המגפה. בואו נשמע.
Desgraciadamente, la pandemia ha demostrado que como Estado hemos fallado. Por eso, asumiendo la responsabilidad que actualmente tenemos en la conducción de...
כן, אז הנשיא סגסטי אומר, כמדינה, לרוע המזל, אנחנו נכשלנו בניהול האתגר הזה, לכן מסיבה זו ומנוכח האחריות והסמכות שיש לי, אני מבקש להביע סליחה לכל אחד שאיבד אהוב או מכר במהלך המגפה הזאת. בפרו איראן, בתי החולים נמצאים על סף קריסה, נרשמו כבר שם 1,600,000 נדבקים, מספר המתים מתקרב שם ל-54,000, אוזלת היד של המדינה בעת ניהול המגפה, מתפדה גם בסקרים, כשרוב הנשאלים משיבים כי לא יצביעו, מספר המתלבטים גבוה, ואף כן. מועמד לא מקבל יותר מ-13% תמיכה, תמונה קשה שם.
בן יניב, תודה.
תודה, איראן.
ומה קורה באירופה לנוכח החמרת הגל השלישי של מגפת קורונה באירופה? החליטה צרפת לנהוג כמו השכן הבריטי ולהגדיל את תקופת להאריך את תקופת ההמתנה בין שתי מנות החיסון. בגרמניה ניצבים בפני סגר שלישי לאחר שהקנצלרית מרקל החליטה שלא לפגוע בחופשת הפסחה, ומנהיגי סלובקיה מייחלים לתחילת החיסון הרוסי. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
בעיצומו של הגל השלישי ועם מספרי הדבקה ואשפוז מדאיגים שמחייבים אותה להמשיך בסגר הדי ליברלי הנוכחי, צרפת מנסה להרחיב את מבצע החיסונים. ואם נכשלים בפיתוח חיסון עצמאי, מסתפקים בשמחת עניים על ייצור חיסון קיים, כפי שיכול היה להיות מזמן. הנשיא מקרון חנך בגאווה את המפעל הראשון שייצר, בעצם יכניס לבקבוקונים, את חיסון פייזר ביוטק.
vu ce matin de manière très concrète pour nos concitoyens ce sont voilà ces doses du vaccin Pfizer BioNTech qui sont ici donc produites et qui ensuite sont envoyées dans les
למה שראיתי כאן הבוקר יש משמעות ממשית לאזרחינו מנות החיסון האלה ישלחו למרכזי החיסון שלנו ויסופקו גם לשכנינו האירופים אבל בינתיים המחסור מושל בכיפה בתחילת השבוע יגיעו לצרפת 200,000 מנות של ג'ונסון אנד ג'ונסון מה שאפשר לשר הבריאות אוליבי ורן את פתיחת החיסון לכל בני 55 ומעלה. אבל באותה הזדמנות הוא הכריח את אזרחיו לבלוע גם את הגלולה המרה של הגדלת הרווח בין שני חיסוני פייזר או מודרנה, מ3-4 שבועות עד 6. הצעת התקבל דווקא בברכה על ידי אפידמיולוגים שהצביעו על הצלחת הדוגמה הבריטית, שקבעה מלכתחילה הפרש זמן גדול בין החיסונים והתמקדה בחיסון ראשון למספר הגדול ביותר. והעובדה שכך ישוחררו עוד כ2 מיליון מנות חיסון לחיסון מיידי. יותר מ10 מיליון צרפתים חוסנו כבר בחיסון הראשון, ורק כ2.5 מיליון בשני. פרופסור אנטוני הרדנן, סגן יושב ראש מועצת החיסונים הבריטית, מדגיש כי הגל השלישי נובע במידה רבה מהעובדה שרק חלק קטן מהאוכלוסייה של היבשת חוסן.
So this isn't unusual. So this is not undermining what the regulators are saying. The regulators are saying this vaccine is suitable for all age groups, but it's up to individual countries to decide how best to deploy those vaccines.
מבצעי החיסון הם עניין מסובך ומודה, והסכנה הגדולה היא אובדן אמון הציבור, לכן אנחנו זהירים ובודקים את כל הנתונים לפני קבלת ההחלטות. המצב בגרמניה מחמיר והיא מתכוננת לסגר שלישי שנדחה בגלל חופשת הפסחה. יור קרפס, ראש יחידת הטיפול הנמרץ בבית החולים האוניברסיטאי במנהם, אומר כי הזמן שעבר מאז החופשה קצר מדי מכדי לבחון את השפעתה על שיעור ההדבקה.
Ich glaube, der zeitliche Abstand zu Ostern ist jetzt noch aktuell zu kurz. Das werden wir in den nächsten anderthalb Wochen, glaube ich, erfahren, ob Ostern einen Effekt hat im Sinne von einer steigenden Inzidenz.
לדבריו צריך עוד שבוע וחצי כדי לקבל תשובה על כך. ובסלובקיה המצב ממשיך להיות קטסטרופלי לאחר שראש הממשלה איגור מטוביץ' הוכרח לפרוש מתפקידו לאחר שהחל לחסן את אזרחיו בספוטניק הרוסי בלי שזה עבר את הבדיקות וקיבל את האישורים האירופיים הנדרשים. בצר לו פנה איגור מטוביץ' שנשאר בכל זאת סגן ראש הממשלה והמחליט בפועל, לשכן ההונגרי שכבר השתמש בספוטניק לערוך עבור סלובקיה את הבדיקות הנדרשות כדי שאפשר יהיה להציל חיים ולא להשאיר את החיסונים במקרר.
Tak mojou povinnosťou bolo prísť, zdvihnúť telefón a prísť za pánom ministrom a požiadať o pomoc, či nám viete pomôcť pri posúdení.
Hungária hibia eta skamata. Kangidon Kutz, mi Paris.
השעה בינלאומית למיינמר, שם עניין ההרוגים נגד החונטה הצבאית רק הולך ועולה. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה רועי בק.
שלום אירן, ערב
טוב. החונטה הצבאית מודיעה עכשיו שהבחירות תארכנה רק בעוד שנתיים, נכון?
נכון, החונטה הצבאית בניגוד להודעה של הראשון לפברואר, שאותו יום ההפיכה שאמרה שבתוך שנה תארכנה בחירות, עכשיו שינתה בעצם את הטון ואומרת שלכל היותר הבחירות תארכנה כבר בתוך שנתיים. אבל זה לא העיקר, העיקר אפשר לומר כמו שהתחלת, כמו שציינת, מספר ההרוגים ממשיך ועולה סוף השבוע האחרון לפחות, שים לב אירן, ביום אחד לפחות 80 הרוגים, המספרים מדברים כבר על מעל 600 או 700 הרוגים, אלפי פצועים ועצורים. את החונטה עצמה אגב זה לא מטריד, בוא נשמע אגב מה אומר דובר החונטה בסוף השבוע האחרון. כן. הוא אומר, כל אלה שאומרים שהקהילה הבינלאומית לא מכירה בנו, בעצם מדובר בפייק ניוז. הוא אומר, זה שטויות, הוא משתמש במילה נונסנס, זה שטויות. כמו שאמר יושב ראש החונטה הצבאית, אנחנו משתפים פעולה עם כל המדינות הזרות, ועובדים ביחד עם השכנים שלנו, מציאות לחוד, דיבורים לחוד, כמו שציינתי, קרוב למעל 80 הרוגים ביום אחד, ואם זה לא מספיק, בית המשפט כאן, בית המשפט הצבאי, דן 19 ממנהיגי המפגינים, למוות, פעם ראשונה שזה קורה לפחות בעשור האחרון, הודענו אותם למוות, 17 מהם שלא בפניהם אגב, לא רק זה, בגבול עם טנד, הרי אנחנו יודעים שמיינמר עצמה מורכבת ממיעוטים רבים, המיעוטים, צבאות המיעוטים לא מכירים בחונטה הצבאית, והנה אמש, הם מתקיפים תחנת משטרה והורגים 10 שוטרים, מכוחות הביטחון של מיינמר, מיינמר כאמור בשבועות האחרונים המפציצה, השתמשה במטוסים כדי להפציץ את המיעוטים, אלפים מהם אגב נמצאים בגבול בין טנד לבורמה, מדובר, אני מקווה שלא נחזור על מה שקרה בעשרות השנים האחרונות, באלפי פליטים, מחנות פליטים והרוגים, בהחלט לא מצב טוב, ואם כמו שהזכרנו את הקהילה הבינלאומית, חשוב שאגב נשמע מה אומרים במערב, פעילי זכויות האדם.
To put it simply, Myanmar stands at the brink of state failure, of state collapse. This is not hyperbole or rhetoric, it is my sober assessment of a likely path forward. Since launching its coup on the 1st of February, the Myanmar military should have learned what voters also conveyed clearly at the ballot box.
כן, מה שריצ'רד אורסה בעצם אומר, אם לשים את זה בעצם במילים פשוטות, מיינמר על סף התמוטטות, המדינה הזאת על סף התמוטטות, זה לא עניין רטורי, זה לא משהו בתיאוריה, זו בעצם הערכה משכילה שלי. הוא אומר למעשה, מאז שהחלה ההפיכה, החונטה הצבאית הייתה צריכה כבר להבין מהו רצון הבוחר, כמו שאנחנו ראינו אותו בבחירות של נובמבר, הם לא רוצים את החונטה הצבאית.
היא לא מבינה והיא כנראה לא רוצה להבין.
היא לא רוצה להבין, היא לא רוצה להבין.
רואי בה, כתבנו בדרום מזרח אסיה, תודה.
תודה, אירן.
ושלום ליהודה אבידר.
אהלן, אירן.
ישראלי שחי ועובד, עבד במיינמר עד לפני כמה ימים, אנחנו דיברנו איתך משם. משם היה קצת קשה לדבר, אבל בוא תספר לנו עכשיו מה באמת קורה שם במיינמר.
קודם כל, אנחנו ברחנו. והגיע לשלב שבו רמת האיום, רמת הסיכון, ברמה שזרקו לי אבן לתוך החלון, החלטנו שזהו זה. אספנו את החפצים ועלינו על טיסת חילוץ ואנחנו פה. המדינה, כמו שאומרים כל המומחים, פשוט הולכת לקראת מלחמת אזרחים.
עד כדי כך, מלחמת האזרחים, אתה אומר.
זה חד משמעי. חד משמעי הולך לכיוון של מלחמת האזרחים. החבר'ה הצעירים, הסטודנטים שאני עובד איתם, חלקם בורחים למחנות האימונים של הצפאות האתניים, כדי לעבור סוג של טירונות, כדי ללמוד להשתמש בנשק ולחזור חזרה ולהילחם. זה הכיוון.
ובעצם אנחנו רואים כאן תהליך שקצת דומה למה שהתרחש בסוריה, איזה סוג של התפלקות לגורמים ראשונים של המדינה, שמאיימים עכשיו בעצם לנקוט פעולות טרור וגרילה.
שמח, מיאנמר היא בעצם לא ישות לאום, אלא אוסף של לאומים. המשימה מספר אחת של אונג סאן סו צ'י, המנהיגה, הייתה להשכין שלום, או בעצם לייצר איזושהי ישות מיאנמרית.
וזה הצליח לזמן מה צריך להגיד.
זה הצליח ברמה מסוימת, עדיין בפריפריות, בגבולות, יש עדיין צבאות פרטיים, צבאות אתניים שמגינים על אינטרסים לוקליים, אם זה אינטרסים כלכליים, זה אינטרסים לאומיים תרבותיים, והצבאות האלה נלחמו כל הזמן, כל השנים עם הצבא הבורמזי המרכזי. באופן מאוד מאוד מוזר, הצבא חשב שאם הוא יתפוס את השלטון, אז צבא לצבא יחבור, והם יקבלו את הרוב בפרלמנט ויוכלו לשלוט באופן כאילו חוקי. זה כמובן שלא קורה, מי שנלחם בהם כל השנים ימשיך להילחם בהם והם מתחזקים, והצעירים פשוט מצטרפים למחנות האימונים והעסק גולש למלחמה.
ספר לי קצת על האווירה שם ברחובות, אותם צעירים, סטודנטים שאתה עובד איתם, מה הם מספרים לך, מה הם מרגישים?
1,000 סטודנטים מאלה שאני עובד איתם נמצאים במנוסה מפני מצור של הצבא. החברה האלה, הילדים האלה, לא ישנים שתי לילות באותה מיטה. יש רשת שלמה של אנשים שתומכים בהם, שסומכים אותם, הם בורחים לילה, והחטא המרכזי שלהם זה שהם בעצם מתבטאים ברשתות, שבעצם יוצאים לרחובות וקוראים סיסמאות. עצם האמירה שהם מתנגדים לצבא, זה חטא עם, וזה חטא שדינו מוות. שים לב, כל ההצגה הזאת של משפטים שבהם נידונו אנשים למוות, זה קשקוש, הרי הם יורים באנשים ברחוב.
תגיד, אתם מתגייסים, כמה ישראלים שחיו שם ועכשיו עזבו, מתגייסים לעזור לצעירים האלה, נכון? ספר לנו על זה קצת.
אנחנו יוצאים בקמפיין גיוס המונים, מפרסם אותו בקרוב, 1,000 סטודנטים בורמזים, אותם אלה שנמצאים במצוד, אנחנו חייבים לעזור להם. שכר המינימום במיינמר הוא פחות מ-$100. כלומר, זה אנשים שמתקיימים על משהו כמו $3 ביום. אנחנו רוצים לאסוף $100 לכל סטודנט כזה. זה יספיק לקיים את כל השרשרת שתומכת בו במנוסה הזו, במחתרת הזו.
איך תבטיחו שהכספים האלה לא יועברו למשל גופים שיפעילו אחר כך טרור נגד מוסדות המדינה שם, כיוון שאתה מתאר תופעה של מלחמת אזרחים, בטוח שבאמת אתם רוצים להתערב שם בכוחות?
אנחנו, אני עובד כבר כ4 שנים עם גופים יזמים במיינמר, אנחנו עובדים עם גוף שמטפח את ההסקנה הדיגיטלית של סטודנטים ברחבי המדינה. לגוף הזה יש נוכחות פיזית בכ100 אוניברסיטאות ורשת של כ70,000 עוקבים, ואנשים שאנחנו מכירים. ואת הרשת הזו מנהלת יזמית מדהימה שאני תומך בה כבר שנים, והיא הנקודת מוקד, דרכה הכספים יועברו ויפוזרו לאנשים שמצרכים. 1,000 סטודנטים במנוסה.
איך מגיעים אליכם?
נכון לעכשיו בדף הפייסבוק שלנו, מיינמר 1,000 סטודנטס, ואנחנו כמובן נפרסם גם אפשרויות תרומה בגיוס המונים.
יהודה וידר, ישראלי שעבד וחי במיינמר לפני ימים אחדים, תודה רבה לך.
תודה, אירן.
ואלה כבר קווין ואדם למברט, הזמר הצעיר שהפך לחלק מהלהקה בעשור האחרון. עכשיו מתברר שהלהקה לא תבצע רק קאברים, עובדים שם על חומרים חדשים. אדם למברט. Another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody wanna change it anymore? Show must go on. The show must go on. טוב, אני אסתכן ואומר שהוא לא פחות טוב מהמקור, מי יודע, אולי אפילו יותר טוב. חכו, נחכה כמובן לחומרים המקוריים. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע. העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים קרן בר ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. מיד אחרינו, רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית, כרוכית, כאן.org.il. להתראות.